קוף למד א'. אם כן, השאלה הראשונה, או ההערה הראשונה אחרי כל השאלות הגדולות, בפסקה קוף קפטט, אמר לי, אתה הוא הלל שקורין אותך נשיא ישראל, וכאן הלל הזקן או הלל אומר הן, והסברנו מה זה הן הזה, מדוע התשובה צריכה להיות לא רק בשתיקה, אלא התשובה צריכה להיות בדיבור. אם כן, אני הוא הלל שאני לא ראוי להיות נשיא ישראל, אלא שרק קורין אותי נשיא ישראל, כמו שדיברנו. אמר לי, קוף למד א', אם אתה הוא, לא ירבו כמותך בישראל. טוב, זה באמת משפט קצת חמור. עכשיו, הייתי מצפה לכאורה, שכמו שהלל הזקן ענה על ההערה הקודמת, על החציפות הקודמת, אתה הוא הלל שקוראים אותך נשיא ישראל, ענה הן, היינו מצפים שגם פה, אמר לי, אם אתה הוא, לא ירבו כמותך בישראל, אמר לי, היה צריך להיות כתוב, הן. כן, יופי. כלומר, אם הלל באמת חושב את עצמו, חס ושלום, מיותר במציאות, אז היה אמור לומר, הן. אבל כתשובה לשאלה הזאת, אם אתה הוא לא ירבו כמותך בישראל, אמר לבני, מפני מה? זאת אומרת, כאן התשובה של הלל פתאום משתנה. א', צריך להבין מדוע אומר לו בני, וב', מדוע פתאום הוא שואל אותו, מפני מה? למה כאן הוא לא מודה שלא ירבו כמותי בישראל? כי אני לא שווה כלום. טוב, אז בואו נתחיל בקוף למד א'. אמר לי, אם אתה הוא, לא ירבו כמותך בישראל. אז אמרנו שהיחס לכל אדם הוא מורכב מהרבה חלקים. שני החלקים שראינו בפסקה קוף קפטט, זה היחס של האדם עצמו, או היחס אל האדם עצמו, והיחס אל משרתו, אל תפקידו, אל עיסוקו. אז הלל יש בו שתי בחינות. יש בו את הבחינה של הלל, שזה הוא עצמו, ויש בו את הבחינה של נשיא ישראל, כלומר, המשרה שהוא נושא, התפקיד, האחריות וכו'. אז אמר לו אותו חצוף, אחרי שהלל אומר לו הן, אמר לי, אם אתה הוא, לא ירבו כמותך בישראל. כלומר, אם אתה הוא באמת הלל, זה שקורין אותו נשיא ישראל, ולכן רק קורין אותו נשיא ישראל, ולכן אתה באמת לא ראו להיות נשיא ישראל, אתה רק ראו להיות האדם הפרטי הלל, אז אפילו הלל הפרטי, לא הלל נשיא ישראל, אם אתה הוא, לא ירבו כמותך בישראל. טוב, על ההערה הזאת, על החציפות הזאת, הלל מגיב. אמר לבני, מפני מה? אבל בואו נראה קודם כל מה זה באמת לא ירבו כמותך בישראל, חז ושלום. אומר הרב, כאן העמיק את ההקנתה, שמאורעת קלות דעתו נגדו, אפשר לדון שבא מאיזה הכריע חיצוני המעיקו לעבור על הכרתו בערכו הגדול. גם יוכל להיות שיש לו תביעה עליו בתור נשיא ומנהיג, עד שפעל בעצמו לבזותו כל כך. זאת אומרת, לו היה אומר לו שלא ירבו נשיאים כמותך בישראל, אז היינו מבינים שיש איזו טענה, איזושהי התנגשות, איזשהו ויכוח, איזשהו מאבק בין החצוף הזה לבין הלל כנשיא ישראל. ואפשר להבין את זה, לפעמים יש אנשים שלא מסתדרים עם אנשים אחרים, ניקח דוגמה אחרת לגמרי, לפעמים יש אדם שעובד באיזשהו תחום מקצועי, והוא עובד נגיד באיזושהי מערכת שהוא נקרא לזה, הוא תף פי, קוראים לזה בוס נגיד, משהו כזה, ולפעמים יחסי עובד ומעביד עולים על סרטון, והוא לא מסתדר עם המעביד שלו. יש דבר כזה, כלומר, יש מציאות כזאת שלפעמים אדם לא מסתדר עם זולתו, בעיקר מצד הפונקציה שהוא ממלא. למשל, דוגמה, אדם שהוא כעובד, הוא אדם מאוד רגיש, הוא משקיע, הוא מחכה, לא שהוא צריך לחכות, אבל להיות והוא רגיש, אולי אפילו יתר, אז הוא מחכה לשהו סוג של פרגון ועידוד, וזה מילה טובה וכו'. והמעביד שלו הוא אדם מאוד פונקציונלי, ומה שמעניין אותו זה שהתוצאה תיעשה, והכל במבחן התוצאה, והוא רוצה מה שנקרא שיהיה פה תוצרת, ויחסי אנוש ממנו ועלה. אז יכול להיות שאדם כזה שהוא עובד אצל אדם כזה, יכול להיות שיבצר איזשהו קרע, יבצר איזשהו אי מסוגלות לעבוד ביחד. זה בסדר, אנחנו לא נריב על זה, אנחנו נגיד בוקר טוב אחד לשני, אבל יחסי עובד מעביד לפעמים באמת זה דבר בלתי אפשרי בצורה כזאת. אם המפגש בין הנפשות הוא כל כך שונה, דרך אגב סוגריים, כדאי לראות אחר כך בספר החינוך, אומר ספר החינוך על הציווי, לא תחרוש בשור וחמור יחדיו. אז יש הרבה הסברים בראשונים כבר, מה ההבדל בין שור לחמור. הסבר אחד, השור הוא בעל חיים חזק, החמור הוא בעל חיים יחסית פחות חזק. אם אתה מטיל את אותה עבודה על שור שיחסית קלה לו עבודה לחמור שעבודה קשה לו, אז אתה מצייר את החמור, עד יצר בעלי חיים. עד לכאן הלכות בעלי חיים. אומר בעל ספר החינוך, מכאן למדנו, שאם התורה חסה על החמור, עד כדי כך שאסרה על האדם להעביד את השור ואת החמור באותה עבודה, כי החמור לא מסוגל לעמוד בקריטריונים של השור, קל וחומר, אומר בעל ספר החינוך, אם מדובר בשני בני אדם, אני אומר את זה בסגנון שלי, זה מה שכתוב שם, שההבדל האישיותי, התכונתי, המנטלי ביניהם הוא כל כך קיצוני, שאסור לבקש מהם או להעמיס עליהם איזושהי משימה שהם לא מסוגלים לעשות אותה ביחד. משהו כזה אומר ספר חינוך. מדהים. זאת אומרת, אז אם רגע נחזור ליחסי עובד מעביד, לא כל עובד יכול להסתדר עם כל מעביד. זה לגיטימי, זה בסדר גמור. זה לא אומר שמשהו פה לא בסדר. לא כל בחור יכול להסתדר עם כל בחורה, ולהפך. אפשר להגיד בוקר טוב במעלית, אפשר להיות נחמד, מה שלומך, הכל בסדר, אתה צריך איזה שקית חלב במקולת, כן. אבל עד להיות החברים הכי טובים, או מנהל עבודה ועובד, או להבדיל איש ואשתו, המרחק גדול. לכן, כשהוא אומר לו, לא ירבו כמותך בישראל, הוא לא אומר לו, לא יהיו נשיאים כמותך בישראל. הוא אומר לו, אתה כאדם אילה לי, יש לי איתו בעיה. עצם היותך אדם. כאן באמת זאת כבר חציפות גדולה. זאת חציפות גדולה לא רק כלפי אילה. זאת חציפות גדולה כלפי ריבונו של עולם. שריבונו של עולם שברא את הנשמות, וסידר את הנשמות בדורות. כמו שהרב כותב, הקדוש ברוך הוא מסדר סדרי הנשמות. ובכל דור, בכל תקופה, ובכל זמן, ובכל מקום, שתל את הנשמות הצריכות להופיע בעולם, עוד לפני אפילו הלל כנשיא ישראל. עצם זה שבכלל יש מציאות שנקראת הלל בעולם. אם אתה אומר לא ירבו כמותך בישראל, אתה בעצם אומר שכביכול חס ושלום, הלל זה תאונת עבודה של אלוהים. כביכול חס ושלום, הקדוש ברוך הוא ברא את הלל בטעות. אפילו הלל כהלל, לא הלל כנשיא ישראל. אז יש כאן כבר איזו חציפות קיצונית. זה לא רק אני לא מסתדר איתך כנשיא ישראל, כי אני יכול לנמק את זה בנימוק כזה או אחר, כי היה לי איתך איזה תקל. לא, אלא עצם זה שאת בכלל אתה קיים. תראו את המשפט הזה שוב. כאן העמיק את ההקנתה, שמאורעת קלות דעתו נגדו, קל דעת זה הפך, זה הפוך מכבד דעת. כבד, כבד זה מלשון כבוד. כשאדם מכבד את זולתו, קודם כל מכבד את עצמו, אבל כרגע מכבד את זולתו, אז הוא בעצם נותן לו כובד, משקל, חשיבות, הערכה. כשאנחנו חס ושלום מקלין בכבודו של אדם, אנחנו עושים את הכבד שבו קל, להקל בכבודו. זאת אומרת, אנחנו עושים אותו בעצם חסר משמעות, חסר ערך, חסר חשיבות. אתה מיותר, בקיצור. אז כאן העמיק את ההקנתה שמאורעת קלות דעתו. דעתו של החצוף הייתה כל כך קלה, עד כדי כך שעשה את הלל קל לא רק מהיותו נשיא ישראל, אלא עשה את הלל קל מעצם היותו אדם. כביכול אמר, אין צורך בך, לא ירבו כמותך בישראל. ואם נגיד, הוא לא אמר, לא יהיו כמותך, כן, הוא לא אמר, אין צורך בך, אבל הוא אמר, לא ירבו כמותך. רגע, למה שלא ירבו כמותו? הוא אדם שיש לו יתרונות, והוא צריך להוציא את היתרונות האלה מהכוח אל הפועל. אז אם זה היה רק נגד תפקידו כנשיא, היה אפשר לדון. כאן העמיק את ההקנתה שמאורת קלות דעתו נגדו, אפשר לדון שבא מאיזה הכריח חיצוני, המעיקו לעבור על הכרתו בערכו הגדול. לפעמים יכול להיות אדם שחושב שאולי פלוני לא ראו לקחת על עצמו את הנטל, את האחריות הציבורית, יכול להיות. גם יוכל להיות שיש לו תביעה עליו בתור נשיא ומנהיג, עד שפעל בעצמו לבסותו כל כך, שאם היה אומר לו, לא ירבו כמותך נשיאים בישראל. אבל כאן הוא מצייר אותו כאדם פשוט, הוא מצייר אותו כאדם רגיל, הוא מצייר אותו בעצם מאותו אדם, כשהוא אומר לו, לא ירבו כמותך בישראל. אבל אם היה מציירו כאילו היה אדם פשוט כאחד מישראל, היה מודה בערכו. זאת אומרת, אם הוא היה אומר לו, לא ירבו נשיאים כמותך בישראל, אז יכול להיות שגם על ההערה הזאת, החציפות הזאת, הלל היה אומר הן. נכון, כי אני הוא רק זה שקוראים אותו נשיא ישראל, מכוח הנוותנותו של הלל, כמו שדיברנו בעריכות. אז יכול להיות שעל הערה כזאת, שלא ירבו כמותך נשיאים בישראל, היה עונה הן. אבל כאן הוא לא אומר לו שלא ירבו כמותך נשיאים. הוא אומר שלא ירבו כמותך. אז כאן זה כבר לא קשור לפונקציה, לתפקיד, אלא עצם היותו של הלל כאדם, כאדם רגיל, כאדם פשוט. אבל כאן, על כן השכיל בעזות לבאר שכל אלה העזות שהחציף לאומתו, אינם באים מסיבה פרטית, סיבה פרטית, הכוונה ספציפית, נקודתית, שהוא לא מסתדר עם נשיא ישראל, הנקרא הלל. הוא מערך הקטנה רק בתור נשיא. עובדה שהוא לא אומר לו הרבות נשיאים כמותך. כי אם הוא משפילו כל כך, עד שאפילו בתור אדם פשוט מישראל, הוא גם כן נחשב לו לשפל בערך. עד שלא הרבו כמותו בישראל. וזאת היא העזות היותר נוראה, לא רק כלפי הלל, אלא כמו שאמרנו מקודם, כלפי ריבונו של עולם. כביכול ריבונו של עולם ברא אדם מיותר במציאות. אחד ושלום. וזאת היא העזות היותר נוראה שאין למעלה ממנה. טוב. התשובה של הלל, תשובה חשובה ביותר. א', אמר לבני. ב', אמר לו, מפני מה? קודם כל, למה צריך הלל לומר לו בני? הרי ראינו מקודם, בהתחלה הוא אמר לו בני על השאלות. אחר כך הוא התחמק מהמילה בני, כי אז היה צריך שכל, כפי שדיברנו, שכל יחסית טהור ללא התעוררות רגשית. אבל במציאות הזאת, יש סכנה. יש סכנה שבאמת הלל יתרגז. זאת אומרת, בוא רגע נגיד את זה בשפה מאוד עקרונית. לפעמים ישנם מצבים בחיים שאנחנו נדחקים לפינה על ידי אנשים שבאים מכל מיני השקפות עולם ורקע וכולי, כאלה ואחרים, כאלו ואחרים, עד כדי כך שאנחנו מרגישים שהם מתייחסים אלינו כאילו אנחנו מיותרים בעולם. כאילו אין בנו צורך. עכשיו, במציאות כזאת הרבה פעמים, לכאורה האדם, אם אפשר לומר, נוגעים לו בנקודה הכי בסיסית של החיים שלו. הכי יסודית, כי הוא באמת, הוא יש, הוא קיים, הוא הוויה. אם הוא הוויה, כנראה שכבח הוא חפץ בו, כנראה שיש בי משהו. נכון? כמו שאנחנו רואים בבוקר. מודה אני לפניך, המלך וקיים, שחזרת בי נשמתי, כל אחד מאיתנו יש לו את הנשמה המיוחדת שלו, אז מודה אני, האני הייחודי הפרטי שלי, שחזרת בי נשמתי, את הנשמה הייחודית הספציפית שלי. רבה האמונה שלך, בי, רבה אמונתך. למה הקדוש ברוך הוא הערת כל אחד מאיתנו הבוקר? כי אתה הקדוש ברוך הוא סומך על כל אחד מאיתנו, אתה מאמין בכל אחד מאיתנו, המאמין הרבה, רבה אמונתך, שכל אחד מאיתנו יוכל להוציא את האני שלו, את הנשמתי שלו, מהכוח אל הפועל. אם כן, ברגע שאחד ושלום מבטלים את האני, את הנשמתי, את יסוד הקיום, את יסוד ההוויה של אדם, פה ובפרט שזה לא רק מבטלים את האדם, אלא מבטלים את הקדוש ברוך הוא שברא את האדם הזה, פה הלל לכאורה היה יכול להתרגז. כי זה כבר נוגע, הייתי אומר, בבסיס הקיום, בעצם הקיום, עצם זה שאני יש. מה אתה רוצה לומר? שאני עדיף שאני הייתי עין? אתה כופר כלפי, כופר כלפי אלוהים. לכן אמר לו כאן בני. מה זה בני? רק נקרא בעל פה. נגיד בעל פה. ישנם מצבים שאנחנו נדחקים לפינה, כמו שאמרנו מקודם, עד כדי כך שאחד ושם אנחנו מרגישים שמבטלים ממש את עצמיותנו. במצבים כאלה למדנו מהתגובה של הלל בני, שכנראה אחרי המעשים צריכים להימשך הלבבות, והלל, אם אפשר לומר, מעורר בתוכו את אהבתו, קודם כל הערכתו, וממלא אהבתו לאותו אדם, עד כדי כך שהוא אומר לו בני, כנגד הפוטנציאל, אפילו הקטן ביותר, שהוא יכעס והתפרץ על אותו חצוף שאמר לו שלא ירבו כמותך בישראל. תראו רגע את המשפט הזה. בהקנתה זו, קוף למד א', בהקנתה זו מצא הלל ביחס לחצוף, שהשנאה מבצבצת לחשוב עליו, מה שלא יוכל שום דעת לדון. אין שום הצדקה לומר לא ירבו כמותך בישראל. לא הצדקה כלפי הלל ולא הצדקה כלפי ריבונו של עולם. כמו שאמרנו, זאת ממש כפירה. על כן העיר תרופת האהבה. בקריאה של חיבה, בני. זאת אומרת, זה שהלל קרא לו בני, זה סוג של תרופה שאחרי המעשים יימשכו הלבבות, ומכוח זה שקרא לו בני, הוא ימשיך להעריך אותו קודם כל, ואחרי זה גם לאהוב אותו, אף על פי שהוא כביכול. אני אגיד את זה רגע אחרת, בסדר? אותו חצוף מייחס את עצמו להלל, או מתייחס אל הלל כעין. עכשיו, הלל לכאורה היה ראוי שהתייחס גם אליו כעין. חס ושלום, מה, אתה כלפי ריבונו של עולם? מי אתה? חצוף שכמוך. לא. אמר לו בני. אם זה בני, אז זה לא רק שהקדוש ברוך הוא ברא אותך ואתה חשוב, אלא הקדוש ברוך הוא משגיח כרגע אפילו על המעשה החצוף שאתה אומר שלא ירבו כמותך בישראל, עד כדי כך שאני אפילו אוהב אותך. כלומר, לפעמים, בואו ניקח רגע את העיקרון אלינו, לפעמים אנחנו נמצאים במצבי קושי כאלה, שהם מצבים באמת, שאפשר לקרוא להם מצבי קצה. ואחת התרופות, אם אפשר לומר, לשמור על המידות שלנו, אני לא מדבר כרגע לבנות את המידות, אבל לפחות לא להרוס את המידות שלנו. אחת התרופות לשמור את המידות, זה לעשות פעולות חיצוניות, כמו למשל פה, להגיב במילים יפות, במילים חיוביות, במילים אוהבות, לאותו אדם או לאותה סיטואציה, שבה כביכול, חס ושלום, מוחקים את האישות שלנו לגמרי. אמר לי, בני, וואו, איזה מדרגה. איזה עבודה של הלל, להרגיש אהבה לאותו אחד שאומר לו, אתה מיותר ובעצם אלוהים טעה בייצור. אמר לבני, אז לא צריך להתבייש לפעמים. לקחת תרופות, גם אם הן כרגע נראות כלפי חוץ חיצוניות, למרות שאצל הלל זה בא מנפש מידותית מוסרית מאוד, כי הוא אמר לו, בני, זה לא היה הצגה. אבל אנחנו למדרגתנו, לפעמים כדאי ש... הייתי אומר ככה, ניקח תרופה כדי שתקל עלינו את ההתמודדות המוסרית, כדי שלא, חס ושלום, יהרסו המידות שלנו. עוד פעם משפט הזה. על כן, העיר תרופת האהבה בקריאה של חיבה. צריך להעיר, לעורר את תרופת האהבה על ידי קריאתו בני, כדי שבאמת לא תהיה מציאות של כעס על אותו אדם. עוד משפט אחד רגע. אמר לבני, אם כן, אחרי המעשים משכו הלבבות, מפני מה? למה כאן הלל לא אומר לו הן? למה כאן אומר לו מפני מה? זאת אומרת, כאן הלל לא מקבל שהוא אומר לו לא ירבו כמותך בישראל. באמת מצד אחד אני מקבל מתוך הנבטנותי, אומר הלל, שאני לא ראוי להיות נשיא ישראל, אז אתה הוא זה שקורין אותו? בסדר, זה קיבלתי, אמר, כן, אמר לי. אבל ברגע שהוא אומר לא ירבו כמותך, את זה הלל לא מקבל. וכאן למדנו נקודה חשובה ביותר, שאני חושב היא נקודה שמשלימה את כל הסוגיה של הלל מאז שהתחלנו ללמוד בתחילת השנה. תראו משפט אחד. מה זה מפני מה? ובהיות תכונת הענב, הכרת האמת גם בערכו, ועליו לדעת חפצו הטוב, להשכיל ולהטיב וכישרונו הנעלה. ענבה באמת, אדם ענוותן באמת, זה לא אדם שעושה את עצמו אפס. זה לא אדם שלא מעריך את עצמו. ענב באמת זה הכרת האמת גם בערכו. זה אדם שמכיר את הכרתו בערכו. אם הקדוש ברוך הוא ברא אותי, יש לי חשיבות, יש לי ערך, לפחות פוטנציאל. ועליו לדעת, על כל אדם, על כל אדם ענב, לדעת מצד האמת את ערכו, ולדעת את החפץ הטוב, את הרצון הטוב שיש בו. המחשבות הטובות, הרצונות הטובים, הדמיונות הטובים, פוטנציאל המעשים הטובים, שהם בעצם ביטוי לסגולה האלוקית שהקדוש ברוך הוא שם בכל אדם, שעצם זה שהוא ברא אותו, רבה אמונותיך. לכן ענב אמיתי, א', הוא מכיר באמת בערכו, ב', כי הוא יודע את חפצו הטוב להשכיל ולהטיב, וכישרונו הנעלה. ברגע שהוא אומר לו, שלא ירבו כמותך בישראל, חס ושלום הוא היה אומר לו הן. אם הוא היה אומר לו הן, אז הוא מודה שאלוהים טעה בייצור. מה פתאום? כלומר, אדם ענוותן זה לא אדם שמבטל את אישיותו, את עצמיותו, ולא מודע לערך עצמו. מה פתאום? הלל מאוד מודע לערך עצמו, רק הוא יודע עם כל המודעות, א' עצם זה שהוא יש, וב' היתרונות שיש לו, הוא מודע גם למגרעות שלו. אלא שמגרעותיו גם כן לא נכחדו ממנו, בין הפרטיות, בין המגרעות הפרטיות שקשורות לבחירות החופשיות הלא מתוקנות שלו, בין הכוללות, החלישות האנושית, בין היותו אדם באשר הוא אדם, והאדם הוא, יש בו חולשות כאדם. אז זה החולשות או המגרעות הכלליות שלא קשורות דווקא להילל, אלא מעצם היותו אדם רק אדם. אבל בכל אופן, אי אפשר כלל לחשוב שלא תחשב ברכת השם, ברכת השם, לשון סגינור, כן, כללת השם. אבל אי אפשר כלל לחשוב שלא תחשב ברכת השם שירבו כמותו בישראל. מה זה? זה כללה שאתה אומר לי שלא ירבו כמותי בישראל. על כן שאלו, מפני מה? רבותי, אני חושב שכאן הנקודה הזאת של מפני מה, אל מול ההן, זה שתי נקודות מאוד חשובות. זאת אומרת, מצד אחד שלא ירבו כמו, אתה הולד שקוראים אותו נשיא ישראל, אמר לו, מצד שני שלא ירבו כמותך, אמר לו מפני מה. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו צריך להבחין הבחנה שיכול מאוד להיות, שבתחום העיסוק המקצועי שלו, תחום העיסוק הרוחני שלו, נגיד ככה, באחריות הציבורית שלו, יכול להיות באמת שהוא לא ראוי. אדרבה, אם הוא לא ראוי, אם הוא חושב שהוא לא ראוי, זה סימן שהוא ראוי. אבל מצד עצם היותו יש, עצם אותו נברא על ידי הבורא, שברא אותו בכוונה וברצון ובדיוק למען מטרות מסוימות, פה חס ושלום להגיע למצב כזה שאדם מבטל את ערך עצמו. אדם מודע למגרעות שלו, מודע לחסרונות שלו, נכון, אבל שלא ירבו כמותך בישראל, זה לא. אני חושב הרבה פעמים כשאנחנו מנסים לעבוד על מידת הענווה, אנחנו מתבלבלים בהפרש הזה. כלומר, פעמים רבות, אדם מרוב שהוא רוצה להיות ענוותן, הוא מגיע למקום שלילי כזה, כדי כך שהוא לא מכיר את ערך עצמו. וכאן התשובה של הלל מפני מה, היא מגלה שאדם צריך להכיר את ערך עצמו. הנעלבים ואינם עולבים, כמו שאומר שם הרב בעיניה. אדם צריך להיות נעלב. נעלב מצד מה? נעלב מצד צלם אלוהים שבקרבו. לא מצד האגו. מצד הפער בין הרצוי למצוי, בכך שהוא לא צריך להוציא את האלוהי שבקרבו, מהכוח אל הפועל. על זה הוא צריך להיעלב. באמת יש לו חיסרון. ולכן החיסרון הזה הוא כי יש לו חשיבות. איך להוציא אותה? מהרצוי למצוי. מהמצוי אל הרצוי. לכן ההבחנה הזאת היא הבחנה מאוד מאוד יסודית. האדם ביסודו הוא חשוב. כמו שהרב כותב באורות התורה פרק י' ב', שבסיס הכל זה הכרת האדם וביטחונו בנשמה האלוהית ששרויה בקרבו. איך שם הרב אומר, יסוד הכל זה הביטחון העצמי. הביטחון העצמי לא במובן הפסיכולוגי, במובן האלוהי. גם הפסיכולוגי, אבל במובן האלוהי, הביטחון העצמי, שאם הקדוש ברוך הוא ברא אותי, אני חשוב. ואף אחד אחר לא יכול להשלים את החשיבות הזאת. יש לי תפקיד. מצד שני, יכול מאוד להיות שבפונקציות מסוימות, שאדם לוקח בהם אחריות, הוא באמת לא ראוי. ויכול מאוד להיות שאם הוא באמת יחשוב שהוא לא ראוי, זה אולי יתחיל קצת לגלות שהוא ראוי. בסדר, אז אני אתן רק אולי דוגמה. משפט אחד או דוגמה אחת אם אפשר. בסדר? יש הלכה, והזכרנו אותה פה, בהלכות שליח ציבור. כשמציעים לאדם להיות חזן, להיות שליח ציבור, אז פעם ראשונה אומרת ההלכה, מסרב. לא, מי אני, מה אני, לא מתאים בכלל. פעם שנייה, מסרב. מסרב זה מה שנקרא מתחיל לזוז על הכיסא. פעם ראשונה, אור אדום. פעם שנייה, אור צהוב, מתחיל להבב. פעם שלישית, אור ירוק, קם להיות חזן. מה זה? ממה נפשך? אם אתה חושב שאתה לא ראוי, אל תקום הפעם השישית. אם אתה חושב שאתה ראוי, מה אתה מטריח את הגבי? מה זה כל המשחק הזה? אלא אם אדם יודע שהוא לא מסוגל להיות השליח של כל הציבור, אם מישהו יכול להביא לפה רגע ליקוטי מוהר"ן, זה לקרוא לכם דברים מופלאים ביותר. יש פה. יש. שי, יש. תודה. זה לקרוא רגע מה זה חזן. דברים מופלאים. אז אם אדם יודע שהוא לא ראוי, זאת התחלה להיותו ראוי. אז רק מפני שהוא מסרב, יש באמת אולי סיכוי שהוא מתאים להיות חזן? ליקוטי מוהר"ן כמה? פסקה רש פי בית הידועה. לקראת, לא יודע אם הסוף, אבל לקראת ההמשך נקרא לזה ככה. מי זה אדם חזן? תראו, זה מופלא פה מה שכתוב. מי אמור להיות חזן? אני קורא. בהוצאה הזאת זה בעמוד תף רש כף ג'. ודע שמי שיכול לעשות אלו הניגונים, נעזוב כרגע את המילה ניגונים, דהיינו, ללקט הנקודות הטובות שנמצא בכל אחד מישראל, אפילו בפושעים, אפילו בפושעי ישראל כנ"ל, הוא יכול להתפלל לפני העמוד. כי המתפלל לפני העמוד הוא נקרא שליח ציבור. ואם ככה, וצריך שיהיה נשלח מכל הציבור. דהיינו, שצריך שיקבץ כל נקודה טובה שנמצא בכל אחד מהמתפללים. להיות אדם שליח ציבור, זה להיות אדם שיכול לקבץ לתוכו את כל הנקודות הטובות שיש בכל אחד מהמתפללים, בין הסגוליות, בין הבחיריות, ואת כל מה שהוא מקבץ לתוכו מכוח כל הציבור, הוא שולח את הנקודות הטובות של הציבור, שליח ציבור, שולח לריבונו של עולם ואומר לו, הרי שלך לפניך, אבל מי שלא מסוגל ללקט את הנקודות הטובות של כל המתפללים, אפילו כמו שהוא כותב כאן, הפושעים, כי הוא רואה בעין רע, כי הוא רואה את הצד החיצוני, הוא לא רואה את התוכן הפנימי, הוא לא רואה להיות שליח ציבור. אז מי מאיתנו כשמציעים לו להיות שליח ציבור יכול מיד לקפוץ ולהגיד, הן, מה פתאום, אני יכול ללקט את כל הנקודות הטובות של כולם? מי אני, מה אני בכלל? דבר ראשון מסרב, לא שייך. עוד פעם, דהיינו שצריך שיקבץ כל נקודה טובה שנמצא מכל אחד, בכל אחד מהמתפללים, וכל הנקודות טובות יהיו נכללים בו, והוא יעמוד ויתפלל עם כל הטוב הזה, וזהו שליח ציבור. וצריך שיהיה בו בחינה גבוה כזאת, אומר רבי נחמן, יותר מזה. זה לא רק שהנקודות הטובות, נגיד, יש 100 מתפללים. אז זה לא רק שיש, נגיד, אצל כל אחד מהמתפללים 100 נקודות טובות, והוא יודע מה שנקרא לקחת מכל אחד, הוא חזן, עומדים 100 אנשים, הוא עכשיו מה שנקרא סוחב, שואב מכל אחד את הנקודה הטובה. לא. אלא הנקודות הטובות שבכל אחד צריכות להישאב אליו. בלי שהוא יעשה אפילו מעשה. והיות והמבט שלו הוא על הנקודות הטובות, אז הן מחפשות את מי שמתאימות לו, אז הן מחפשות את החזן. אני קורא. וצריך שיהיה בו בחינה גבוה כזה, שעל ידי זה יהיו כל הנקודות תאבים אליו. זה לא שאני זה לא שאדם חזן, אז הוא בא עם חכה לבית הכנסת, ומתחיל עכשיו לדוג את הנקודות הטובות. כלומר, כל נקודה טובה היא נמצאת אצל כל אדם המתפללים, והוא עכשיו דג עם חכה. לא. הפוך בדיוק. הנקודות הטובות רצות אל החזן. אתה אומר שאם ככה אף אחד לא יהיה חזן. טוב, אז קודם כל בוא נלמד לסרב. בוא נלמד להבין שאנחנו לא ראויים. מה זה בפועל? מה זה בפועל? אנחנו מדברים עכשיו דברים פנימיים. דברים פנימיים זה לא בפועל. דברים פנימיים זה להבין את הרעיון. חזן הוא כמו מגנט לערך האלוהי הישראלי הנמצא בכל אחד מהמתפללים. והמגנט שלו אמור להיות שואב, ממגנט אליו את הנקודות הטובות. רגע, שנייה, בואו נתפעל מזה. למה לשאול שאלות על דברים שעוד לא התפעלנו מהם מספיק? שנייה. וצריך שיהיה בו בחינה גבוה כזו, שעל ידי זה יהיו כל הנקודות תאבים אליו ויהיו נכללים בו. ומי שיכול לעשות ניגונים הנעל, טוב, צריך להבין, מבחינת הניגונים ברבי נחמן, נעזוב כרגע. דהיינו שיכול לדון את כל אדם לכף זכות, אפילו את הקלים והרשעים, כי משתדל לחפש ולבקש ולמצוא בכולם נקודות טובות כנעל, מדלק טיפה, הוא יכול להיות חזן ושליח ציבור. דהיינו להתפלל לפני העמוד, כי הוא יש בו בחינה זו הצריכה לשליח ציבור ההגון באמת, שצריך שיהיה בו בחינה שיהיו כל הנקודות טובות תאבים אליו, והוא נכללים בו כנעל, כי הוא יכול לקבץ כל הנקודות טובות שנמצא בכל אחד מישראל, אפילו בפושעי ישראל כנעל. וואו, אדיר, אדיר. כן, חנן. זה לא יכול להיות, זאת ענווה. הגדרה של המושג ענווה זה הכרת האדם בערך עצמו ובערך אחרים. ולכן ברגע שהוא אומר לו בני הוא מכיר בערך אחרים, ברגע שהוא אומר לו מפני מה הוא מכיר בערך עצמו.
זה הכרה בערך עצמו, הסף המקסימלי, כאילו החיובי, זה להיות, להאמין שאני שר, אבל גם עוד יציר, כאילו שיכול להיות בן אדם שעובר על עצמו. אני חכם, אני הכי חכם, אני הכי יפה בעולם.
יפה זה לא רלוונטי. יפה זה לעיתון. יפה זה לא תכונה. יפה אתה מתכוון המראה החיצוני. מראה חיצוני זה חיצוני. אמנם מלך ביופיו תחזנה עיניך. בסדר, מלך צריך להסתפר כל יום. אבל זה לא הבחינה המרכזית. הבחינה המרכזית היא באמת המעלות המוסריות, האלוהיות שיש באדם. מוסריות שכליות אלוהיות שיש באדם. אז האדם באמת צריך להכיר בערך עצמו. למשל דוגמה, הזכרנו את זה כמה פעמים. כשרבי יהודה הנשיא שכתב את המשנה נפטר, אז התנא שכתב את המשנה אחרי פטירתו של רבי כתב, משמת רבי, סוף המשנה בסוטה, משמת רבי בטלה ענווה ועירת חץ. אם כן, אחרי שרבי יהודה הנשיא נפטר, אין יותר אנשים ענוותנים לפי התנא שכתב את המשנה. מיד קופץ רבי יוסף. אמר לרבי יוסף לתנא. אמר לו רבי יוסף לתנא שכתב את המשנה אחרי פטירתו של רבי. לא תתנה ענווה. אל תשנה ענבה. אל תגיד מי שמת רבי בת לענבה. דאיקה, אנה. שיש אותי. שיש אני. יש כאלה התחכמו, זה אפילו כתוב בספרים. שאמרו שהיה אמורה שקראו לו אנה. אז רבי יוסף אמר, יש עדיין את אנה, אחרי רבי יהודה הנשיא, שמנו אפשר מוד ענבה. אבל זה לא הפשט. הפשט הוא שאני, רבי יוסף, בא לענבה. תגיד, זה ענבה לומר אני בא לענבה? כן. כן. אצל אדם שהמדרגה הפנימית שלו היא באמת מדרגה של הגילוי האלוהי שמופיע דרכו, הוא לא מחשיב את עצמו בזכות עצמו. הוא מחשיב את עצמו בזכות האלוקי שבקרבו, והאלוקי שבקרבו הוא הגדול, הוא אדיר, הוא צריך לצאת אל הפועל, זה התפקיד שלי להוציא אותו לפועל. אדם כזה מלא ענבה. כמו שהזכרנו כבר באחד השיעורים. כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, תכתוב בתורה, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. לא מצאנו שמשה רבנו מתנגד. תגידו טוב, הוא לא יכול להתנגד. לא, מצאנו שהוא התנגד. למשל, כשהקדוש ברוך הוא הציע לו, ביקש ממנו, דרש ממנו, הכריח אותו, כפה עליו, להיות הגואל ממצרים, שם משה רבנו מתנגד, מי אנוכי, כי יוצא את בני ישראל, שנח לה ביד תשלח. יש שם מסע ומתן ארוך מאוד בין הקדוש ברוך הוא למשה. עד כך שהקדוש ברוך הוא בסוף כועס, ואיחר רב השם במשה. זאת אומרת, כשמשה רבנו יודע, כשמשה רבנו חושב שצריך להתנגד לכפייה האלוהית, הוא מתנגד. ופה לא מצאנו פסוק, ויאמר השם אל משה, כתוב והאיש משה ענב מאוד, ויאמר משה וכי ענב אנוכי כי יכתוב זאת, ויקפהו השם ויכתוב והאיש משה ענב מאוד. נדב, אתה מכיר פסוקים כאלה? בדקת, לא כתוב. כן. לא, למה זה לא כתוב? כי משה רבנו יודע שהוא נדרש, הוא דוגמה, הוא מופת לענבה לדורות. אז הוא כותב בלי שום בעיה ויש משה ענב מאוד. כי הענבה שלו זה לא מצד עצמו. הענבה שלו מצד הקדוש ברוך הוא שבתוכו. ולכן הרב קוק, אז לכן רב יוסף הולך בדרכו, כמו שהרב כותב בגיר את הקנה, רב יוסף הולך בדרכו של משה רבנו, אדון הנביאים, אדון הנבטנים. והרב קוק כותב על עצמו בגיר את הקנה. אני מצטט. אלא שברוך השם מוכרחים הם להודות על האמת, כל המתנגדים שהתנגדו לו, ששכלי הולך למשרים, ושאני מלא בכל קרבי באהבת ישראל, ושאין בלבבי ובשפתי רמייה. ואם היו כל גדולי הדור שיחיו נוהגים מנהגי כמי שאפשר, כפי שאפשר לפי מידתם, היה נשפע שפע ברכה וכו', ורוב היו שווים בתשובה שלמה, ואפשר לתאר את רוב הישועה שהייתה נצמחת לעם ישראל מזה. כל זה הרב הוא כותב על עצמו. רק דילגתי באמצע, משפט חשוב. שבאמצע הוא אומר, ברוך השם שעשה לי את הנפש הזאת. לא מחוכמתי ולא בצדקתי. לכן הרמח"ל, במידת הנקיות, כשהוא עוסק במידת הגאווה, הוא מגדיר את המידה הנקראת גאווה. גאווה שיחשיב עצמו בעצמו. אדם שמחשיב את עצמו בזכות עצמו. שפלות רוח, שזה הקצה השני, לא מחשיב את עצמו. ענבה, שזה האמצע, זאת המידה הרצויה, שיחשיב את עצמו, לא בזכות עצמו. אז מידת הענבה היא להחשיב את עצמנו, אבל לא מכוח עצמנו, לא בזכות עצמנו. לכן, משה רבנו יודע שלדורות נדרש שיהיה כתוב איש משה ענב מאוד כדי שנלמד ענבה. רב יוסף יודע שאחרי פטירתו של רבי אנחנו צריכים את רב יוסף שלמד לנו ענבה. והרב קוק יאמר על עצמו את כל מה שאמר על עצמו. אבל אמר, ברוך השם, אשר עשה לי את הנפש הזאת. לא המצאתי את עצמי יש מאין, אני יש מי יש. לכן יש הבדל גדול, וזה לא סמנטיקה, יש הבדל גדול בין סיפוק ושמחה על הוצאת היכולת שלי מהכוח לפועל, לבין גאווה. גאווה זה יש מאין. ענבה זה יש מי יש. שפלות רוח זה אין מי יש. אני מסכים בסוגריים חשובות שכרגע לא נתמקד בהם, שיות ויש באדם נטייה יתרה ליש מאין, צריך להיות שפל רוח כדי להפוך את עצמך לעין מיש, כדי שבסוף תגיע לענבה, כדי להיות יש מיש. זה נכון. אבל האידיאל הגדול, מבחינת האידיאל, יש מיש. אז מפני מה? תודו שלא היינו מצפים מהילל שיגיד מפני מה. היינו מצפים שיגיד, יאללה, אני במפלגה שלך קדימה, אין, שלא ירבו כמותי בישראל, יאללה. לא, הלל מודע לערכו. ובפרט הקטע השני, אמר לי מפנימה, אומר הלל, רק עוד טיפה, מלא, אני לכשעצמי רק אדם אחד. אבל אם ירבו כמותי בישראל, אז יהיו הרבה אנשים שיש להם קצת איזה משמעות. אז הרבה כפול קצת, זה הרבה יותר מאשר קצת כפול קצת. אז למה אתה אומר שלא הרבו? מלא אני אדם פרטי, מה אני כבר יכול להועיל? לא כנסי, כאילו. אבל אם היו הרבה אנשים פרטיים כמוני, וואו, זה כבר משמעותי. תראו רגע את המשפט האחרון וכבר שאלות לכל מי שרצה לשאול, סליחה שאני ממש לא נותן לכם לשאול, סליחה שנייה. גם אחד מגדרי הענווה היא הכרה ברפיון כוחו של האדם. אף על פי שהוא מתכוון אל הטוב וחפץ בו, אבל במה יוכל איש אחד לפעול הטוב הגמור כחפץ לבבו? הוא סך הכל איש אחד. אבל אם באמת ירבו בישראל כמותו, אז הלא לפי מרבית הכוחות יתרבו הפעולות הטובות. אז מילא אני אדם פרטי, אבל למה אתה אומר שלא ירבו? על כן שאלו בהשתוממות באומרו שלא ירבו כמותו בישראל מפני מה? אמנם מכיר אני רפיוני כאדם ספציפי, כאדם פרטי, כאדם אחד, אבל לא אינו כי אם מפני שמה אני וכוח ידל. אבל כשיתרבו כמותי בחפצי, על כל פנים לנטות אל הטוב, כשיהיו אנשים שלפחות ישתדלו, ירצו לעשות טוב, הלא תתרבה התועלת וקדושת השם יתברך, תתגדל ותתרחב יותר בעולם, בישראל ובאדם. אז מפני מה אתה אומר שלא ירבו כמותך? כן, אשר. ודאי, ודאי, עולה טריה.
אף פעם זה לא
נמחק מעניין. אף פעם. הראיה. מה הראיה הכי טובה לזה, כמו שהערנו מקודם? רבה אמונתך. אני עונה לך. רבה אמונתך. אם אדם קם בבוקר, זה סימן שהקדוש ברוך הוא לא התייאש ממנו. כי מה מתייאש? הקדוש ברוך הוא לא היה מקים אותו. רבה האמונה שלך בי. אני כזה מלוכלך, כזה מזוהה, מי יודע מה, מי אני. רבה אמונתך. אם הקב"ה היה מרים ידיים, היה אומר עד כאן, לא היינו קמים בבוקר. דרך אגב, אתה צודק מה שאתה אומר. מודה אני לפניך, המלך וקיים, שחזרת בי נשמתי בחמלה. הקב"ה לא היית חייב. כי אם היית דן אותי במידת הדין, לא בחמלה, לא ברחמים, לא בחסד, יכול להיות שלא הייתי ראוי לקום בבוקר. בחמלה. למה? מכוח מה החמלה הזאת? רבה אמונתך. נא לתקן את הטעות של הגננת. מודה אני לפניך מאליך וקיים שחזרת בי נשמתי בחמלה. פסיק. רבה אמונתך. לא, מודה אני לפניך מאליך וקיים שחזרת בי נשמתי בחמלה. רבה אמונתך. לא, זה טעות. אחרי בחמלה מופיע פסיק. רבה אמונתך. בסדר? מרום. אדיר במרום. כן. אתה צודק, פוטנציאל, פוטנציאל, נכון, אבל לפחות יש פוטנציאל. ברור, לא, זאת הכוונה, ברור, הכוונה זה לא העתקה, ברור. הכוונה שכל אחד עם האישיות והכישרונות שלו. רצית להגיד משהו, כן. ברור. מה שמך? עוזי וזמרתיה ולישוע. איזה שם, איזה יופי. שתהיה עוזי בזאת השם. מה מישראל יזכה לעוז הזה? שואל עוזי שאלה חשובה מאוד. אומר, הרי היום האצבע קלה על ההדק. היום אנשים אין להם כוח להתמודד עם כלום. נכון? איך כדאי לראות על החדר של דני, יש תמונה של זוג בני בערך 200. שהחזיקו מעמד איזה 100 שנות נישואים, 50 שנות נישואים. אז שאלו אותם, מה סוד ההצלחה שלכם? אז הם אמרו, משפט אחד על הדלת של דני. אז אמרו, בדור שלנו, כשמשהו היה מתקלקל, היו מתקנים. בדור הזה, מה שמקלקל, מה שמתקלקל, זורקים. זה ההבדל. לא מתקנים. אנחנו בדור שמתקנים את הקלקולים. אז בואו קצת נחזור לדור הזה שמתקנים את הקלקולים. לכן אני מסכים לגמרי מה שאוזי אומר. שאנחנו דור שקצת היד קלה על ההדק בכל תחום. היד קלה על ההדק באמון של אדם כלפי עצמו, היד קלה על ההדק בזוגיות, היד קלה על ההדק בהורות, היד קלה על ההדק בעבודה, היד קלה על ההדק במקום מגורים, היא קלה על ההדק ביחס לעם ישראל, ביחס לגאולה, ביחס לכל דבר. אני מסכים שהרבה מאוד פעמים, כשאדם אומר אני שור והוא חמור, אנחנו לא מסתדרים ביחד ברמה של איש ואישה, עובד ומעביד, הרבה פעמים זה יכול להיות בריחה. אתה צודק 200%, ברור. כלומר, ברור שצריך לעשות הכל כדי לראות האם אנחנו באמת מסוגלים לשתף פעולה. בין כמשפחה, בין בעבודה להבדיל, או בכל מיני תחומי חיים אחרים. אתה צודק לגמרי. מצד שני, יש מצבים מסוימים, או יש אישיויות מסוימות, או יש צורות חשיבה מסוימות, או יש התנהגויות מסוימות, מנטליות מסוימות, שאי אפשר לשתף פעולה ברמת עומק, למשל כמו איש ואישה, או אפילו כמו עובד ומעביד. יש מצבים כאלה. עכשיו, אתה צודק שאני חושב שצריך לעשות הבחנה ברורה. איפה נמצא הקו? איפה נמצא הגבול שאני יודע שתשמע, עד לכאן אני יותר לא מסוגל, או אני מסוגל, בוא נתאמץ, בוא נשקיע. אני חושב שגם בנושאים הלא נעימים שהזכרנו עכשיו, חס ושלום שלא נדע, בגירושין בין איש לאישה, או להבדיל, לפעמים הבדלות בפיתורים או התפטרויות של עובד ומעביד, אבל אני אקח את הדוגמה של איש ואישה, אני חושב, נגיד ככה, משתדלים להתאמץ עד הקצה, כדי לוודא באמת שאנחנו ממש לא מתאים. יש מצבים כאלה, אני מציע לא לעשות את זה לבד, להתייעץ עם אנשים שיש להם ניסיון, שיכולים לתת לנו כל מיני דרכי פעולה כדי לבחון את הדבר הזה, האם באמת זה בלתי אפשרי או שאפשרי, אולי קצת בקושי, אבל אפשרי. כלומר, האצבע היום קלה להדק הרבה יותר מדי, זה ברור. ולכן אני מסכים שאתה צודק לחלוטין, שצריך מאוד להיזהר מלהגיד על כל דבר שזז בעולם, תשמע, אני שור, אתה חמור, אנחנו לא מסתדרים. המיקרופון הזה זה חמור, יאללה, אנחנו לא מסתדרים. לא, צריך מאוד להיזהר. אני יכול להסתדר איתו דווקא, אין, הוא לא מפריע לי, נחמד. טוב, זוהר, פעם ראשונה שם לב שיש פה איזה זוהר, איזה ירוק זוהר, סנבר אותי, לא, אני מסתדר איתך. אתה צריך להיזהר מזה. אבל מצד האמת, יש מצבי קיצון שבהם אי אפשר לתפקד ביחד. אם מישהו יביא לפה ספר החינוך, נורא לקרוא את זה. לגבי שור וחמור, דברים נפלאים, משפט קצר בסוף ההלכה הזאת. בסדר, לכן עוזי, אני מסכים איתך לחלוטין, לגמרי. אני אפילו הייתי אומר איזה ככה, קצת יותר אפילו מקצין את ההערה שלך, הייתי אומר ככה, שבדור, בתרבות, אם אפשר לקרוא את זה תרבות, שהאצבע קלה על ההדק יותר מדי, צריך מאוד להתאמץ לגלות שאנחנו לא שור וחמור. כלומר, כדי להגיע לקריטריון, שמי גברת, את שור, אני חמור, או להפך, צריכים לעבור הרבה מים בירדן. בסדר? אתה צודק. בקיצור, אתה צודק. אבל מצד שני, יש מצבים. כלומר, המשפט הזה, כל אחד יכול להתחתן עם כל אחת, וכן להפך, הוא משפט לא נכון. אני מוכן להתאמת על זה עם כל מי שרוצה. להתאמת בעין ובאלף. לא נכון. לא כל אחד יכול להסתדר כחיים זוגיים, אם אנחנו מדברים על זוגיות עומק, לא על זוגיות רוחב של תפקודים. אם זוגיות עומק, אם זוגיות רוחב של תפקוד, אז גם עם רובוט אני יכול להסתדר. נגיד לו, הולך לשטוף כלים, הוא ישטוף כלים. אני אקפל כביסה, אז אני אקפל כביסה. אבל אנחנו מדברים על זוגיות עומק. על זוגיות של עומק קשר, עומק מנטלי, עומק מחשבי, עומק רצוני, עומק. וכולי, ודאי שלא כל אחד יכול להסתדר כבן איש לאישה עם כל אחד, זה ברור שלא. בסדר? לכן אתה צודק. סליחה? זה מה שהוא שואל. הגבול עובר אחרי סף המאמץ האמיתי. היום אנשים לא מוכנים להתאמץ כמעט בכלום. תגיד, אפשר לעשות לך שאלה אישית? אישית. לא, זאת לא שאלה כזאת אינטימית, אל תיבהל. איזה טסט עברת? כן. שני, איך ידעת אחרי שנכשלת טסט ראשון? שאתה לא סכנה לציבור וכדאי שתרכב על סוס או תלך ברגל, ואמרת, אני הולך לטסט שני. אתה עדיין בטוח? משרד הרישוי, נא להקשיב. חמוד אשר. מה אתה אומר אשר? לא, עכשיו ברצינות. נו, ועכשיו יותר טוב? לא. אתה אומר, עדיף שאני אראה אותך ולא אסע איתך. אני מוכן לראות אותך. לא, אבל עכשיו ברצינות, אתה מבין מה שאני שואל. איך אדם יודע שהוא נכשל טסט 15, שהוא צריך לגשת טסט 16? או אולי איזה סימן מן השמיים, תשמע חביבי, באמת תיסע בהגה, תעשה טובה חופשי חודשי, תעזוב אותנו בשקט. איך הוא יודע? תשובה, א', אני מקווה שהמורה לנהיגה יעדכן אותו. תשמע חביבי, אתה אין לך קורדינציה, אתה לא מסוגל לקחת החלטות בזמן אמת. אתה אגרסיבי, כן? אגרסיבי מדי. אגרסיבי מדי בתנועות שלך, בפעולות שלך, אתה חד מדי, אתה קיצוני מדי, אתה מתון מתון. בסדר, זה אחריות של מורה לנהיגה. דרך אגב, מורים לנהיגה מקצועיים מזהים את זה מיד. מצד שני, אפשר לעבוד על זה, באופן יחסי. טוב. קוף למד ג'. אחת אני רואה כבר. טוב, מה עם ספר החינוך? יש למישהו דוקטור גוגל פה? הלכו להביא. השאלה אם הלכו לייצר או להביא. אשר, נכנסת לארכיון של ההיסטוריה. רואים את הגב שלך באינטרנט. אתה רוצה שגם את הפנים? נפקמינה לשידוך, כן. טוב, אני רואה שכנראה לא מצאו את הספר. מישהו יכול רגע למצוא בדוקטור? פרופסור? טוב, בקיצור, תסתכלו אחר כך שם. ולא תחרוש בשור וחמור יחדיו, בסוף ההלכה, בסוף, הוא אומר, וכן, אם ככה לגבי בעלי חיים, מה נאמר לגבי בני אדם? אבל כמו שאוזי אמר, צריך מאוד להיזהר עם הסיפור הזה. טוב, אנחנו הגענו לפסקה קל"ג, בעזרת השם, בשבוע הבא, נתחיל מכאן. אם במקרה חזרנו היום על השיעור של שבוע שעבר, א', אני מתנצל. ב', אני מקווה שאין בית מדרש שאין בו חידוש. וג', זה כנס, פעם הבאה נא לתקן אותי איפה אנחנו נמצאים. בסדר? יישר כוח, חבריה, ברוכים תהיו. השיעור היום בלילה נתלה פתק, בגלל שהבנות ממכון אורה, יש להן איזה פעילות עד 11 בלילה, השיעור היום בלילה יתחיל ב-11. תחילת הערב. תחילת הערב. הוא יהיה לא ארוך הפעם, אני מקווה. בעזרת השם. יישר כוח.